קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום האחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. בעזרת השם ובחסדיו, אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של שיעורים שתעסוק בסיפורי רבי נחמן מברסלב. את רוב תורתו של רבי נחמן קיבלנו דרך סופרו ותלמידו המובהק רבי נתן מנמירוב. רוב התורות של רבי נחמן כתובות בצורת דרשות שנאמרו על ידי רבי נחמן עצמו ונכתבו על ידי רבי נתן, כשהקובץ המרכזי שעוסק בתורות הללו הוא ליקוטי מוהר"ן. אנחנו נלמד את הסיפורים של רבי נחמן. בפעם הזאת נשתדל לתת איזושהי הקדמה, איזשהו מבוא, ומהפעם הבאה נתחיל בסיפורים. הסיפור הראשון שנעיין בו יהיה מעשה מעבדת בת מלך. מומלץ לפני שמיעת השיעורים לעבור על אותו סיפור שנלמד. מהפעם הבאה, כאמור, מעשה מעבדת בת מלך. רבי נחמן, שאת רוב תורותיו העביר בצורה עיונית ודרשתית, בשלב כלשהו בחייו עובר תפנית משמעותית. האמת שבשלב מתקדם בחייו. בתפנית הזאת, מאותו הרגע ואילך, רבי נחמן מתחיל לספר סיפורים. התפנית הזאת מתועדת על ידי רבי נתן, והיא מובאת בהקדמה לסיפורי מעשיות. וכך כתוב: באותו הזמן שהתחיל רבינו זיכרונו לברכה לעסוק בסיפורי מעשיות, אמר בפירוש בזו הלשון: הנני אתחיל לספר סיפורי מעשיות. וכוונת דבריו היה, כמו שאומר, מאחר שאינו מועיל לכם לשוב אל השם יתברך, על ידי התורות והשיחות הקדושות וכיוצא בזה, מה שעסק ביגיעות גדולות כל ימיו, להשיבנו אל השם יתברך באמת לאמיתו. ומאחר שאינו מועיל כל אלה, על כן הוא מתחיל לעסוק בסיפורי מעשיות. אם כן, רבי נחמן עצמו מודע לתפנית הזאת, ועושה אותה בכוונה תחילה, והוא מכריז ואומר: מרגע זה ואילך אני מתחיל לספר סיפורי מעשיות. אם כן, לא מדובר פה בעוד דרך, בעוד מדיה שדרכה רבי נחמן מנסה להעביר את התורות שלו, אלא מדובר באיזושהי תפנית, באיזושהי תובנה, שמהרגע זה ואילך, האופן שבו רבי נחמן רוצה להעביר את המסרים שהוא רוצה לומר, לתקן את התיקונים שהוא רוצה לתקן, להתמודד ולהשיח עם החסידים שלו, הדרך הזאת מעתה הופכת להיות דרך הסיפורים, דרך סיפורי מעשיות. מה מביא את רבי נחמן לאותה התפנית? מה מביא את רבי נחמן בערוב ימיו, שהיו גם ככה קצרים למדי, להחליט על אותו שינוי שמעתה המתודה, הדרך שבה הוא מעביר את רעיונותיו, הדרך שבה הוא מנסה להשפיע על חסידיו, היא דרך סיפורי המעשיות? אז כאמור, רבי נחמן אומר, כפי שראינו באותה פסקה שרבי נתן מבין, מאחר שאינו מועיל לכם לשוב אל השם יתברך על ידי התורות והשיחות הקדושות וכיוצא בהן. כלומר, רבי נחמן חווה איזושהי חוויה של תסכול, כך יש מן החוקרים שרוצים להסביר, שזו התפנית, זו סיבת התפנית, איזשהו תסכול, איזושהי אכזבה, וממילא סיפור הסיפורים מבטא את אותו תסכול במקום שבו הוא כביכול מתפשר ומנסה להעביר את התורות באופן אחר. במידה מסוימת על התסכול הזה אפשר ללמוד דרך משל שרבי נחמן נותן באחת מהתורות שלו בליקוטי מוהר"ן, מהדורה כמה סימן קס"ד. שם נותן רבי נחמן משל על רופא ועל חולה. והחולה מגיע אל הרופא ומבקש ממנו תרופה. והרופא יודע שהתרופה שהוא צריך לתת לחולה היא תרופה שהיא מאוד מסוכנת עבורו, ואם הוא ייתן לה אותה כמות שהוא, ואם הוא לא יחולל בה איזשהו שינוי או איזשהו ריכוך מסוים, ודאי ימות החולה בלי ספק. וכך מסיים רבי נחמן את התורה הזאת: על כן ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים, ולפעמים גם זה אינו יכול לקבל, אף אם ילבישו בדברי תורה אחרים. על כן מלבישין התורה בסיפורי דברים חיצוניים, למען יוכל לקבל הרפואה הגנוזה שם. כי גם התורה בעצמה מלובשת עתה בסיפורי מעשיות, מחמת שלא היה אפשר למוסרה כמות שהיא. רבי נחמן אומר, גם בתורה עצמה יש סיפורים רבים, שבעצם יש בהם בחינת לבוש, יש בהם בחינת ריכוך, בחינת המתקה, של אותו רעיון שהוא מאוד חד, שהוא מאוד קשה, שהוא לפעמים בלתי ניתן לתפיסה, והסיפור שמלביש את אותה תורה, על ידי כך מרקח את העניין ומאפשר לאדם הפשוט לקלוט את אותו רעיון גדול, גם אם הוא עצמו לכשעצמו איננו יכול לקבל את הדברים כמות שהם. אז אם כן, הנימה הראשונה שעולה מתוך הדברים הללו, שמחוללת את התפנית בסיפורי המעשיות, בכך שרבי נחמן מתחיל לספר, הנימה הראשונה היא נימה של אכזבה מן המציאות והתפשרות עמה. מקום אחר, אנחנו יכולים למצוא בתוך רבי נחמן רמז לסיבה נוספת. הרמז הזה מופיע בכך שרבי נחמן מספר על כך שהבעל שם טוב בשלב כלשהו לא הצליח לתקן את העולמות בתפילה, ואזי התחיל בסיפורי מעשיות. כלומר, אפשר לומר שבמידה מסוימת רבי נחמן מבין שסיפורי המעשיות הם סוג של השחת הדעת. כלומר, לעתים גם המידה מול המקומות שצריך לתקן אותם, מול השטן המקטרג, מול מידת הדין המקטרגת, ופנייה ישירה על מנת להתמודד עם אותה, עם אותו כתרוג, הרבה פעמים איננה יכולה להועיל, או הרבה פעמים האופן הגלוי שבו אנחנו הולכים לא מאפשר לשינוי, לא מאפשר לתיקון להתחולל. סיפורי המעשיות במובן הזה הם סוג של הסתרה, הם סוג של העלמה, הם סוג של הסך הדעת, שעל ידו אפשר להעביר את הרעיון. התפילה היא מאוד ישירה, היא מאוד בוטה, היא מאוד ברורה, וכשהיא באה באופן כל כך גלוי, אז לעתים הברכה לא שורה בה, או שהמקטרגים רואים אותה והם נאבקים בה. הסיפור שהוא לכאורה סתמי, שהוא לכאורה חסר משמעות, שהוא לכאורה מין קטע בידורי, הסיפור במובן הזה מהווה סך הדת, מהווה איזושהי הסתרה והעלמה שאפשר מאחורה ודרכו לתקן תיקונים מאוד מאוד גדולים גם באדם עצמו וגם במציאות. סיבה שלישית שאפשר לראות בה כאחד הגורמים לתפנית של רבי נחמן שמתחיל לספר סיפורים, מצויה בשיחה אחת שמובאת על ידי רבי נתן בשיחות הר"ן וקוף נון א', ושם אומר רבי נתן כך, הוא מצטט את רבי נחמן, אמר לעניין הסיפורי מעשיות שסיפר, שטוב יותר היה לבלי לגלות בהם שום רמז להיכן הם מרמזים, כי כשהדבר נסתיו, יכולים לפעול בו יותר מה שצריכים. אך הוא מוכרח לפעמים לגלות איזה רמז באלמה, למען ידעו שיש בהם דברים נסתרים. נדמה שפה רבי נחמן מבקש לטעון טענה נוספת. רבי נחמן טוען שישנם רעיונות עמוקים, פנימיים, שקשה לומר אותם. רעיונות שקשה לתפוס אותם. רעיונות שהם נועזים במסרים שלהם. רעיונות שאדם מתקשה לעכל אותם מפני שהם דורשים שינוי בחשיבה, בתפיסה, בראיית החיים. ובמובן הזה, שוב הסיפור, בדומה לבלבול של השטן שתיארנו מקודם, שוב הסיפור מהווה סך הדעת. שוב הסיפור מהווה איזשהו אפשרות, איזושהי אפשרות להעביר רעיון גדול בלי לומר אותו. לומר דברים נועזים בלי לומר אותם. לחולל מהפכה בלי לתת לסוג של ממשות בהגדרות, במילים, שהרבה פעמים מיד בולמות אותנו, שהרבה פעמים מיד מעוררות התנגדות, לא מאפשרות לקלוט. במובן הזה, הסיפור כלפי האדם, כלפי החסיד, מאפשר בעצם לרעיונות להיכנס בדלת האחורית, ועוד נשוב לכך בהמשך. הכניסה הזאת בדלת האחורית מתאפשרת מפני שבדלת האחורית אין שומר. וכשהאדם עצמו שומע את הסיפור, הוא נרגע, הוא נינוח. והמנוחה הזאת מאפשרת לרעיונות גדולים להיכנס בלי התנגדויות, בלי איזשהם אופנים שלא מאפשרים לאותו רעיון להיכנס. ננסה להעמיק מעט יותר על מנת להבין מה מחולל סיפור. מהי הסגולה של הסיפור שמאפשרת לתהליך להתחולל באופן שתורה, שרעיון, שהרצאה, שמאמר, שהשקפה לא היו יכולים לעשות. רבי נחמן באחת התורות שלו, תורה סמך בליקוטי מוהר"ן קמא, בעצם שם מסביר את מהות הסיפור, מסביר את עניין סיפורי המעשיות. ובשיחות שהרבה פעמים רבי נתן מביא כשיחות שנאמרו בעקבות אמירת התורה, מביא רבי נתן את השיחה או את האמירה שאמר רבי נחמן לאחר שהוא אמר את אותה תורה, תורה סמך, שיש בה את הנחת היסודות ללגיטימציה לספר את הסיפור. וכך אמר רבי נחמן כשהוא סיים לומר את התורה. אחרי שאמר רבינו זל מאמר זה, הנעל, זו תורה סמך שהזכרנו, אמר בדרך צחות, היום אמרתי שלושה דברים שלא כדברי העולם. העולם אומרים שסיפורי מעשיו מסוגל לשינה. ואני אמרתי שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם משנתה. העולם אומרים שמסיפורי דברים אינם באים לידי הריון. ואני אמרתי שמסיפורי דברים של הצדיק שמעורר על ידי זה בני אדם משנתם, על ידי זה בא פקידת הקרות. הדבר השלישי שרבי נחמן אומר הוא כבר איננו קשור לענייננו. אם כן, רבי נחמן מודע למהפכה שהוא עושה. אמנם הוא לא הראשון שמספר סיפורים, גם אצל הבעל שם טוב יש סיפורים, רבי אלימלך מליז'נסק, אבל בכל אופן, כמתודה מרכזית, כדרך מרכזית, בהנחלת הרעיונות, בהנחלת התורות, בהשפעה על החסידים, דרך הסיפור, אולי רבי נחמן באופן הזה, הוא סולל דרך חדשה, הוא פורץ דרך חדשה. ורבי נחמן מודע לדרך הזאת, מודע לפריצה, מודע לנועזות, והוא אומר, אני אומר בניגוד לכל העולם. העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה. מתי אנחנו מספרים סיפור? כי אנחנו מבקשים להרדים מישהו. סיפור מעשיות, לספר סיפור, אמא תספרי לי סיפור לפני שאני נרדם. הסיפור הוא סגולה להרדמות. ככה מקובל בעולם. זה השימוש המרכזי שיש לסיפורים. ואומר רבי נחמן, ואני אומר הפוך, שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם משנתם. הסיפור הוא המעורר. הסיפור יכול לגעת בנימים רדומים, ששום תורה, ששום רעיון, ששום אמת לוגית ורציונלית, איננה יכולה להרטיט. ובמובן הזה הסיפור הוא מעורר, ותפקידו לעורר. והדבר השני הוא אף מעניין יותר. אומר רבי נחמן, העולם אומרים שמסיפורי דברים אינם באים לידי הריון. אם זה מעין אמונה תפלה, או מעין איזושהי אמירה שבאה ואומרת, סיפורי דברים זה ביטול תורה. סיפורי דברים זה בזבוז זמן. סיפורי דברים זו פעולה עקרה. אין לה תכלית. היא לא מחוללת. היא לא מולידה. היא לא מצניחה. ועל כן, מי ששקוע בסיפורי דברים, התנועה העקרה הזאת, מביאה בסופו של דבר גם לממשות במציאות, אינו באים לידי הריון, גם במובן הסמלי ואולי גם במובן הפשוט ביותר. זו סגולה שהיא כנגד הריון. ואומר רבי נחמן, ואני אמרתי שמסיפורי דברים של הצדיק שמעורר על ידי זה בני אדם משנתם, על ידי זה בא פקידת הקרות. רבי נחמן אומר פקידת הקרות והוא מתכוון לפקידת הקרות ממש. ואנחנו יודעים את זה כבמידות של רבי נחמן בספר המידות, ששם רבי נחמן מדבר על כיצד מתקנים את המידות ומה כל פעולה יכולה לחולל כלפי מידה זו או מידה אחרת. שם רבי נחמן אומר במפורש שסגולה לפקידת הקרות זה לספר סיפורי מעשיות. ושוב התנועה היא תנועה הפוכה. שוב רבי נחמן מדבר על פעולה שבעצם על ידי הסיפור מתחוללת. רבי נחמן אומר שהיא יכולה להצמיח, שהיא יכולה להוליד. דווקא מקומות רדומים, דווקא מקומות עקרים, דווקא אותן העקרות שאינן מתעוררות ללידה. שוב, גם במובן הרעיוני של איזושהי עקרות שיכולה להיות עקרות רוחנית, אבל אולי גם במובן הפיזי. רבי נחמן אומר, הסיפור עצמו יש לו יכולת לחדור לאותם המקומות הרדומים. יש לו יכולת לפעול את הפעולה הפנימית באותם המקומות שהם עקרים, באותם המקורות ששום אמת לוגית, ששום אמת רציונלית לא יכולה להגיע אליהם. פקידת הקרות. הסיפור, אם כן, יכול לגעת בנקודות פנימיות. למה הוא נוגע בנקודות פנימיות? נדמה שבמובן הפשוט ביותר, סיפור מעורר הזדהות. סיפור מעורר מפני שהוא איננו מניח לנו להישאר אדישים. כשאני לומד תורה, כשאני לומד פסקה מסוימת, אפילו תורה בליקוטי מוהר"ן, התורה יכולה לעבור על ידי. אני יכול להזדהות, אני יכול לא להזדהות, אני יכול להגיב, אני יכול לא להגיב. סיפור שמסופר לי, אונס אותי, במובנים רבים, להיות חלק ממנו. אני לא יכול להישאר אדיש. אני ממילא מזדהה עם דמות אחת, או מתנגד לדמות אחרת. אני במתח או שאני בפחד. גם שעמום מסיפור מסוים, הוא סוג של תגובה, הוא סוג של יחס. הסיפור אונס אותי, מכריח אותי להיות חלק ממנו. ובמובן הזה, הסיפור מעורר. הוא מעורר תגובה כלשהי. אני מדמיין את עצמי תמיד, בעל כורחי, בין אם אני ארצה, ובין אם אני לא ארצה, בתוך הסיפור. אני הגיבור, או שאני האנטי גיבור. אני הדמות החיובית, או אני יכול להזדהות עם הדמות השלילית. אני אוהב את האיש הזה. אני מתנגד לאיש הזה. הסיפור והצבת הדמויות, הציור שמצטייר לנגד עיניי, המציאות שבעצם עוטפת אותי כשאני שומע סיפור, הופכת אותי לחלק ממנה. ובמובן הזה, הסיפור מעורר. במובן הזה הסיפור איננו מרדים, כי היא מעורר. נקודה נוספת, שנדמה שהיא גם כן מאוד מרכזית אצל רבי נחמן בסיפור, היא העובדה שהסיפור לוקח אידאה מסוימת, רעיון מסוים, ומלביש אותה במציאות. ולעיתים אפשר אולי אפילו לומר הפוך, שלא רק שהסיפור לוקח אידאה ורעיון, ועוטף אותה במציאות, עוטף אותה במעשה, עוטף אותה בדמויות, בממשות, לעתים אפשר לומר הפוך לגמרי, שהסיפור חושף אידאה, חושף רעיון, שנמצא כבר במעשה. כשאני מספר את אותו המעשה, האידאה נחשפת. אומר רבי נחמן במקום אחר, בשיחות הר"ן, מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך. כמו שכתוב, ספרו וגויים כבודו. שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך. כי כבודו יתברך צועק תמיד, וקורא ומרמז לאדם שיקרב אליו יתברך. והוא יתברך יקרב אותו ברחמים, באהבה ובחיבה גדולה. שיחות הר"ן נ"ב. אם כן, אומר רבי נחמן, הסיפור עצמו חושף את הצעקה של הקדוש ברוך הוא מאותה המציאות המסופרת. גם ממה שמתחולל אצל הגויים, זועק כבוד השם יתברך. אבל אני לא שומע את זה. איך אני אשמע את זה? אני אספר את הסיפור. כשהצדיק מספר סיפור, הוא חושף את המציאות האלוקית שנמצאת באותו סיפור. אותה נסיכה, שעד לפני רגע נדמת בעינינו סתם כנערה יפה. כשהצדיק מספר עליה, אז הוא משמיע את כל השם יתברך שנמצא בתוך אותה נסיכה, שנמצא בתוך אותה עלילה, ואנחנו לא שומעים אותו. הצדיק לוקח את סיפורי הגויים ומספר אותם. הוא לא צריך להמציא סיפורים. הוא לא צריך ליצור דמויות. הוא פשוט צריך לקחת את המציאות ולדבר אותה, ולספר אותה. ועל ידי כך הוא חושף את האידאה האלוקית שנמצאת בתוך המציאות ונחשפת על ידי סיפורה עצמו. נראה שישנה נקודה נוספת, שהיא מאוד משמעותית ומאוד מהותית לרבי נחמן ותורתו, שקשורה אף היא לסיפור. הסיפור עצמו, אפשר לומר, עובר ללא הפילטר של השכל, או יכול לפחות לעבור ללא הפילטר של השכל. כל אחד מבין סיפור. כל אחד יכול להזדהות עם הסיפור. כל אחד יכול ליהנות מסיפור או לא ליהנות מסיפור. הסיפור עצמו, שהוא לוקח רעיון ואידאה, והופך אותם למעשה, מאפשר, כמו שאמרנו מקודם, והפעם אנחנו מעמיקים בזה, מאפשר לאותו רעיון להיכנס לקרבו של האדם בלי שומר הסף שהוא השכל. השכל, לפי תפיסתו של רבי נחמן, הוא גם מגביל, הוא גם מצמצם, הוא גם יכול לקחת דברים אינסופיים, ודרך הפילטר שלו עצמו לצמצם אותם, להגביל אותם. מצד אחד, הוא מגדיר אותם, מצד שני הוא גם מגביל אותם. רבי נחמן מבקש להנחיל לאדם רעיונות אינסופיים שלא יצטמצמו דרך השכל, שלא יוגדרו, שלא יצומצמו. רעיונות שיכנסו כמות שאין. על האינסופיות שלהם. והסיפור יכול לשאת בקרבו את האינסופיות בלי שהוא מצמצם אותו. הדמות לא מצמצמת את הסיפור. העלילה לא מצמצמת את האינסוף. העלילה רק נושאת אותו בקרבה. היא משאירה יותר נעלם מאשר היא פותרת. כל מעשה שמתחולל במציאות ומסופר הוא מצד אחד מביע, מצד שני הוא יותר מסתיר. רבי נחמן שמאמין בתמימות, רבי נחמן שמבקש מאיתנו לקלוט את האלוקות שנמצאת במציאות באופן תמים, שהוא יותר גדול, שהוא יותר עצום, שהוא אינסופי, כך לשיטתו של רבי נחמן יותר מהשכל, מציע דרך הסיפורים את ההזדמנות לקבל את האינסוף בלי שהוא חייב לעבור דרך הפילטר של השכל, דרך הגבולות של השכל. זוהי התמימות שיש בסיפורי המעשיות, שמאפשרת לאותו הסיפור עצמו להיות מסופר לילד קטן ולאדם זקן, ושניהם ייהנו ושניהם יקבלו. זה לא אומר שהם לא יכולים אחר כך לעשות עבודה שכלית עם הסיפור, אבל הסיפור כבר בקרבם, הוא כבר נמצא בפנים, והפנים הזה קורה על ידי הסיפור וההקשבה עצמה, בתמימות, בפשטות, בלי לחשוב, בלי לנסות להגדיר, בלי לנסות לצמצם. זה סודו של הסיפור. בהמשך ההקדמה של רבי נתן לסיפורי מעשיות, הוא מביא עוד אמירה של רבי נחמן שהיא מאוד משמעותית. והוא אומר כך: קודם שסיפר מעשה ראשונה שבספר זה, ענה ואמר, בסיפורי המעשיות שהעולם מספרים, יש בהם נסתרות הרבה ודברים גבוהים מאוד. אך שנתקלקלו המעשיות כי חסר מהם הרבה, וגם נתבלבלו ואינם מספרים אותם כסדר. רבי נחמן כן רואה חשיבות באופן שבו הסיפור מסופר. וננסה להבין מהי החשיבות הזו. ננסה להבין אולי קצת יותר מה קורה למציאות המסופרת כשהיא מסופרת, למעשה מסוים כשהוא הופך לסיפור. נדמה שכשאנחנו מספרים סיפור בכלל, קורים שלושה דברים. הדבר הראשון זה שנרקמת עלילה. כשאני לוקח פרטים מסוימים, אוסף של פרטים, ומספר אותם כסיפור, יצרתי עלילה. יצרתי ראשית ויצרתי תכלית. לסיפור יש התחלה, לסיפור יש אמצע, לסיפור יש סוף. סיפור זורם לאן שהוא. יש לו תנועה, יש לו התחוללות, יש לו חוט שוזר, יש לו עלילה. הסיפור מתחיל והוא מתקדם. והפרטים כולם שוזרים חוט שבעצם מוביל את העלילה. הסיפור אם כן יוצר עלילה. כשאני לוקח מציאות ואני מספר אותה, אני מכניס בתוכה, הוא חושף בקרבה את העלילה. הדבר השני שקורה כשאנחנו מספרים סיפור, זה שבעצם כל הפרטים כולם נאספים ונרתמים כלפי הסיפור. ידוע האמירה המפורסמת, שאם מוזכר אקדח או נראה אקדח על השולחן במערכה הראשונה, סימן שישתמשו בו מתישהו בהמשך. ואם כן, כשאני מספר סיפור ואני מזכיר פרט מסוים, מן הסתם הפרט הזה, בעצם העובדה שסיפרתי אותו, נוטל חלק, נוטל תפקיד. הסיפור אוסף ורותם את כל הפרטים המוזכרים בו לכדי התכלית, שגם אם היא לא מובנת מיד, גם אם היא לא מובנת אולי גם בסוף הסיפור, אנחנו חשים, אנחנו מאמינים, אנחנו בטוחים שאם הסיפור הזה הכליל בתוכו גם את המעשה הזה, את הפרט הזה, סימן שלפרט הזה יש חלק ויש תפקיד. הדבר השלישי שמחולל הסיפור הוא שהוא בעצם חושף בפנינו, או בעצם מוציא מתחת לפני המציאות את העובדה שיש מספר לסיפור, שיש מישהו שחיבר אותו, שיש כוונה, יש כוונת מכוון מאחורי הסיפור. הוא לא נזרק, זה לא דיו שהושפרץ על הדף, זה לא גורל שפתאום זרק דברים לתוך המציאות. יש פה כוונה, יש פה עלילה. ואם כן, שלושה דברים: עלילה, איסוף הפרטים ומספר הסיפור. ונדמה שזה מה שקורה כשאנחנו מספרים סיפור על המציאות. א', אנחנו מגלים שיש עלילה. אנחנו מגלים שיש לנו ראשית ויש לנו תכלית. כשאנחנו באים בסוף השנה ומספרים את הסיפור שלנו, שהוא מעין וידוי דברים, אנחנו מתבוננים על כל הפרטים ואנחנו פתאום מגלים שבאנו מאיפשהו ואנחנו הולכים לאנשהו. אנחנו פתאום מבינים שיש תוכנית, שיש עלילה. אנחנו פתאום מבינים שהמציאות שעברנו אותה השנה זה לא אוסף של פרטים. זו אחת מכוונות הוידוי אצל רבי נחמן. לאסוף את הפרטים ובעצם לראות את העלילה השסורה דרכם. במובן הזה, כמו שאמרנו, הדבר השני, אנחנו מגלים שלכל פרט יש משמעות. כל דבר שקורה לאדם או במציאות כולה הוא חלק מתוך העלילה. הוא חלק מתוך המציאות וצריך לפעמים לעמול כדי להבין זאת. אבל הוא קיים שם. והדבר השלישי שמתגלה פה הוא כוונת המחבר של הסיפור. אפשר לומר השגחה. לספר סיפור מעשה זה לגלות שיש השגחה. זה לגלות שיש תוכנית אלוקית. זה לגלות שיש כוונה מאחורי כל דבר. ובמובן הזה אנחנו מנחיכים א' עלילה, ב' תוכנית וג' השגחה אלוקית. וזה כוחו של המעשה. אבל נדמה שאפשר להוסיף נקודה נוספת ששמעתי אותה בשם הרב שגר, זכר צדיק לברכה. הרב שגר דיבר על כך שיש מעין מתודה טיפולית לאדם שנקראת תרפיה נרטיבית. המשמעות של הטיפול הזה זה שאדם צריך להגיע ולספר בעצם את סיפור חייו. הנחת היסוד היא שהסיפור כפי שהוא מסופר על ידי האדם הוא איננו תואם לעובדות כפי שהן. האדם בוחר בעצם העובדה שהוא מספר את הסיפור מה לספר. האם אני מספר את זה ומשמיט את זה או הפוך? כמה משקל אני נותן לאירוע זה ולאירוע אחר? בין אם זה נעשה באופן מודע ובין אם לא, הרי שיש כאן בחירה שבמידה רבה יוצרת מציאות. הפוסט מודרניזם כופר במציאות לכשעצמה וטוען שהכל זה הסתכלות, שהכל זה נקודת מבט. ובמובן מסוים זה כוחו של סיפור המעשה, כשאדם מספר מעשייה. האדם כשהוא מספר על המציאות הוא בורא אותה מחדש, הוא מוליד אותה מחדש. לספר על מציאות מסוימת באופן אחד ולספר עליה באופן אחר זה בעצם ליצור אותה מחדש, זה בעצם ליצור את עצמי מחדש. זה הסוד, אם הבנתי נכון, של אותה שיטת טיפול של התרפיה הנרטיבית. אני חייתי חיים מסוימים, אבל זה לא דטרמיניסטי. החיים האלה יכולים ללבוש ולפשוט צורה בהתאם לאופן שבו אני מספר אותם, בהתאם לבחירה שאני בוחר כל פעם להוליד אותם מחדש, ועל ידי כך להוליד את עצמי מחדש. נראה שסיפור המעשה יש בכוחו להוליד מציאות, לא רק לחשוף, לא רק להעיר, אלא להוליד מציאות. ובמובן הזה רבי נחמן מוליד כל פעם מחדש את עצמו, את חסידיו ואת ההשגחה האלוקית במציאות. במובן הזה רבי נחמן רואה אור גדול בסיפורים שהוא מספר. במובן זה נראה שרבי נחמן מבין שהסיפור יש בכוחו לתקן את המציאות. הסיפור יש בכוחו לחולל אותה מחדש. מה שלא היה קורה דרך התורות. התורות הן מקומיות. התורות הן מתבוננות על המציאות. התורות הן תיאוריות. הן מתארות את המציאות. הסיפור לא בא לתאר את המציאות. הוא בא ליצור אותה מחדש. הוא בא להפעיל אותה מחדש. הוא מחזיר אותנו בשעון הזמן אחורנית. והסיפור הזה עוד פעם חווה את המציאות. הסיפור הזה מחדש יוצר מציאות שהיא מתחוללת עכשיו בזה הרגע שאני מספר אותה. ואני בוחר איך לספר אותה. ואני בוחר באיזה אופן הקדוש ברוך הוא ינחך בה. ואני בוחר באיזה אופן לשזור את חוט העלילה בקרבה. ואני בוחר באיזה אופן להשמיט או להוסיף פרטים שהם קרו במציאות. אבל אם אני לא אספר עליהם, הם חסרי משמעות. אם אני לא אתייחס אליהם, הם לא נמצאים. ומצד שני, אירוע קטן, רגע קטן של חסד, רגע קטן של אור, שלפתע אני נותן לו משקל כבד יותר, שלפתע אני נותן לו משמעות גדולה יותר, הופך באמת להיות אור גדול. במובן הזה, האדם הוא היוצר, האדם בורא עולם. רבי נחמן, לא בכדי בסוף ימיו, אחרי שהוא עבר את כל מה שהוא עבר, מרגיש גם על עצמו שיש בכוחו לספר סיפור. רבי נחמן מרגיש, אם יורשה לי אולי לומר באופן מעט נועז, רבי נחמן מרגיש שהוא יכול, כביכול להיות במקומו של בורא עולם ולברוא עולמות, ועל ידי כך לתקן אותם. רבי נחמן כשהוא מספר את המציאות, הוא בורא עולם חדש. כשהוא מספר על החסיד שלו, הוא בורא חסיד חדש. כשהוא מספר על עצמו, הוא בורא את עצמו מחדש, ועל ידי כך הוא מתקן את המציאות, הוא מתקן את עצמו, ובאופן הזה רבי נחמן מתווה דרך חדשה של תיקון עולם, מתווה דרך חדשה של נגיעה בנימי הנפש הדקים של עצמו ושל חסידיו, מתווה דרך חדשה לחשוף את ריבונו של עולם שנמצא בתוך המציאות, וזה סיפורי מעשיות. בעזרת השם בפעם הבאה, כאמור, נתחיל במעשה מעבדת בת מלך. מומלץ לקרוא את הסיפור הזה, הוא הסיפור הראשון שמופיע בקובץ הסיפורים של רבי נחמן, סיפורי מעשיות. כל טוב.